Erev Tov, אנחנו התחלנו לפני שבועיים סדרה על משפחה וחברה, על פי משנת הראי"ה קוק זצ"ל. אנחנו כבר למדנו פה כמה יסודות מרכזיים. היסוד שאנחנו נמשיך בו הפעם הוא המרכזיות של הקדושה בחיי האדם. מה פירוש הדבר מרכזיות של קדושה? יש אנשים שמכבדים את הקדושה. זה דבר חשוב מאוד. צריך לכבד את הקדושה. אבל יכול אדם לכבד את הקדושה ולהגיד, בסדר, יש, צריך פינה, צריך חדר מיוחד לקדושה, צריך בית כנסת, אבל כל החיים לא מתנהלים על פי הקדושה. הרב מסביר לנו בדברים שאנחנו הולכים ללמוד היום שזו טעות. אדם חושב שהקדושה היא דבר רחוק. כמו שאנחנו אומרים בלשון של משל, יש שמיים וארץ. אז אדם עומד על הארץ, יש לו שתי רגליים על הקרקע, השמיים זה משהו רחוק מאוד, זה לא כל כך נוגע לו. בסדר, יש מבצע להביא את האדם לירח, עכשיו להביא את האדם למאדים, מעניין, יכול להיות שזה חשוב, צריך להשקיע בזה תקציבים, אבל זה לא נוגע לי אישית. נראה את זה כשזה יקרה, טוב, אבל זה לא העניין של החיים שלי. שוב, יש פה טעות בסיסית כשאנחנו מדברים על הקדושה. הקדושה היא לא משהו רחוק, אלא משהו שנוגע לי. הוא קובע את הערך המרכזי שבחיים, וממילא הוא קובע לגבי כל החיים. אז אנחנו לומדים כאן מחז"ל מאמר מעניין. חז"ל אומרים כך, יש לכם את זה בדף בהתחלה, אני אקריא מבפנים, מתוך הדברים של הגמרא. אומרת הגמרא, בעוון ביטול תרומות ומעשרות. מה קורה כשיהודי חייב לתת תרומות ומעשרות מהפירות שלו? אין, היום יש ברוך השם בזה מערכת שלמה של רבנים, משגיחים, שדואגים לתרומות ומעשרות. אבל פעם היה דבר פשוט, יהודי גידל, היה חקלאי, גידל מה שהוא גידל, והוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, הוא צריך לתת את התרומה ותרומת מעשר, הוא צריך לתת לכהן. כמו שלמדנו בפעם הקודמת, שהכהן מגיע אליו הביתה, או שהוא הולך לכהן לידו ונותן לו חלה, כך הוא צריך לדאוג שהכהן יקבל את התרומה, צריך להביא לו. ואת המעשרות הוא צריך להביא ללוי. מעשר ראשון ללוי, יש עוד מעשרות, מעשר עני, מעשר שני. והדבר הזה יוצר קשר ישיר בין הכהן, שהוא איש הקודש, האדם שמלמד את התורה, הוא משרת בבית המקדש, והוא מלמד תורה בעם ישראל. זה יוצר קשר ישיר בינו לבין מה שקוראים היום היצרנים. לבין המשפחות, לבין היהודים האלה שעוסקים במה שהם עוסקים וצריכים להפריש תרומות ומעשרות. אם היהודי לא מפריש תרומות ומעשרות, בעוון ביטול תרומות ומעשרות, מה קורה? זאת אומרת הגמרא, קודם כל שמיים נעצרים מלהוריד טל ומטר. אין גשם. והרב יסביר לנו מה הקשר בין התרומות ומעשרות לבין הגשם. ואחר כך, כמובן כשאין גשם, המחירים עולים. היוקר הווה. והשכר עבד. אם הכל יקר, זה לא רק יקר למישהו מסוים. לכולם זה יקר. אז גם מה שבן אדם מרוויח, השכר שלו, לא מספיק מועיל לו בגלל שהכל עולה לו הרבה יותר. אז השכר שלו כבר לא שווה. ובני אדם רצין אחר פרנסתן ואין מגיעים. כן, אז אנשים רצים כדי להתפרנס, רצים ממקום למקום, ועם כל הריצות הם לא מצליחים. אנחנו נעצור כאן מבחינת הקריאה של הגמרא. יש פה עוד, הגמרא מביאה פסוק, והרב מדבר בהמשך על הפסוק. אני לא יודע אם נספיק את זה. קודם כל, בואו נלמד את הדברים של הרב על הגמרא שקראנו עד כאן. כותב הרב כך: ברכת השם היא מצויה בעולם לפי הערך של יושר החיים. זה שוב עיקרון שלמדנו בפעם הקודמת, וחשוב לחזור על זה. יש ברכה מהקדוש ברוך הוא. אם אין ברכה מהשם, כמה שבן אדם יחשוב שהוא מתאמץ ומצליח ועושה את הכל, זה לא יועיל לו. כל דבר שצריך ברכה. ודאי שחקלאות צריכה ברכה, אחרת אפשר לזרוע הרבה ולא להצליח, כמו שלמדנו. בוודאי שגם בדברים אחרים. האדם בונה בית חרושת מצוין, יכולות להיות תקלות. גם אם אין תקלות, השאלה היא איזה מחיר הוא מקבל על הסחורה, אם קונים ממנו או לא קונים ממנו. הכל תלוי בברכת השם. אז הרב מלמד אותנו שברכת השם מצויה בעולם לפי הערך של יושר החיים. אדם צריך להיות ישר, הוא צריך להיות אדם מוסרי. הוא צריך לבנות את החיים שלו על פי הישרות. עכשיו מוסיף הרב, על פי מה מגיעים ליושר החיים? יושר החיים הבנוי על ידי התאחדות כל חלקיו. זה ביטוי מעניין. כל חלקי החיים צריכים להיות מאוחדים. למה הרב מתכוון? נראה בהמשך. על פי הציפייה יותר בהירה של אמיתתה, כצר רואי הוא האדם להקיפה, ורק באור השם נראה אור הרחב המקיף את הכלל כולו ומתאימו. זאת אומרת, אם האדם מסתכל נכון, הוא מבין שהוא לא מבין. הוא מבין שהוא רק רואה את מה שקרוב אליו. הוא לא רואה את החיים בשלמותם. ורק באור השם אפשר לראות את הכל. על פי המבט האלוקי, על פי התורה, רק משם אנחנו מבינים איך החיים נראים בשלמותם. ולכן, אם האדם יבוא וינסה לבנות את החיים על פי הכאן ועכשיו, המיידי, מה שהוא יודע, ויגיד, השמיים לא נוגעים לי. מה זה השמיים? הקדושה. הקדושה בסדר, נתתי מקום לבית כנסת. אבל מה? להפריש תרומות ומעשרות בזמן שיש בית מקדש, בזמן שיש חובה מן התורה להפריש תרומות ומעשרות כתיקונם. היום אנחנו עושים מדרבנן ואנחנו מקילים. אבל בזמן שצריך להפריש את כל תרומות ומעשרות, זה הרבה מאוד. יהודי צריך להוריד עשירית מהיבול שלו ללוי, אחר כך יש שנים שצריך עוד עשירית לעני, זה כבר 20%. התרומה קודם זה סכום נוסף, הוא צריך להוריד הרבה מאוד. צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, שאמר לנו בתורה שיהודי שנותן את הדברים האלה, זה טוב, זה לטובתו. זה לא יגרום לו לפשיטת רגל, ואדרבה, זה יבנה לו את החיים. אז לכן, הרב אומר פה כך, בניין התרומות ומעשרות, שהם יסוד אותו החלק של עם השם, המיוחד לעבודת השם ולהשפעת התורה והקדושה. כשאנחנו נותנים לכהנים וללוויים תרומות ומעשרות, אנחנו, מה עושים? אנחנו פה תומכים בחלק של עם ישראל, ששוב, בזמן בית המקדש הוא מיוחד לעבודת השם, מיוחד ללמד תורה. אז יבוא אדם ויגיד, בסדר, אז אני, כמה אני צריך לתת להם? לא, צריך לתת את כל התרומות ומעשרות לכהנים וללוויים, למי שזה, למי שחייבים על פי ההלכה לתת. אז אומר הרב, הבניין הזה של תרומות ומעשרות עומד הוא יפה כפי הערך שמתברר לעם כמה חלקי החיים כולם הם נדרשים ונזקקים זה לזה. כלומר, אדם תהיה לו מוטיבציה. הוא יבין שהוא צריך לתת תרומות ומעשרות. זה יעמוד, זה יחזיק מעמד, כמו שאומרים היום. במידה שאדם מבין, אני לא נותן תרומות ומעשרות סתם, אני נותן תרומות ומעשרות כי אני צריך את הכהן. כל חלקי העם צריכים זה לזה, אני צריך את הקדושה הזאת. ואיך? בנפול ערך אחד מהם, יגיע פגם בכל הענפים. אם חס וחלילה אני לא אתן את הדבר הזה שאני צריך לתת לקדושה, זה יכול להפיל את כל חלקי החיים שלי, שלי ושל אחרים, את כל המציאות החברתית. ועל פי זה יוכר בבירור. שאותו החלק שהוא יותר ראוי לאיגוד והנהגה, הוא מוליד יותר ברכה בהתכוננו יפה, ומרבה יותר כלכלה בביטולו והתמוטטותו. כלומר, כשהדברים מחוברים, יש ברכה. וכשהדברים לא מחוברים, חס וחלילה, הפוך. אז הרב אומר, זה בדיוק העניין שמלמד אותנו הגשם. הנה, עכשיו אנחנו בחורף, היו לנו כמה ימים בלי גשם, עכשיו ברוך השם יורד קצת גשם. מה אומר הגשם? כתב הרב כך, היחס שבין השמיים והארץ באופן המוחש, הוא הטל והמטר המהווה את האדמה. רק רגע, מה אמרנו? השמיים זה משהו רחוק, לא? מה מעניין אותי מה קורה בשמיים? מעניין אותי מאוד. כי בשמיים יש עננים, ומעננים יורד, משם יורד הגשם. אז זה לא, אני פה על האדמה וזה מה שמעניין אותי. לא, מאוד מעניין אותי מה שקורה בשמיים. אם בשמיים לא יהיו עננים ולא ירד גשם, אז אני על האדמה לא אצליח בכלל בחקלאות. וכך בכל מיני דברים אחרים. אז אומר הרב, כל הרואה את האגד, הקשר, החיבור הנפלא הזה, הנראה רחוק במקום, הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות מערכת אחרת לגמרי. שכדי, הנה, יש דוגמה בתורה, ארץ מצרים. במצרים הרי כמעט אין גשם. מאיפה יש להם מים? מה הבעיה? יש נילוס, נהר ענקי, שפשוט לוקחים את המים מהנילוס. אז הם לא צריכים את השמיים. הם צריכים לסדר להעלות את המים מהנילוס ולעשות תעלות כאלה שהמים יגיעו עד לשדות. אז הכל באותה רמה, הכל מחובר. אני צריך שמיים רחוקים. אבל ברוב המקומות בעולם כן, צריך את השמיים הרחוקים כדי לקבל את המים. הקדוש ברוך הוא מראה לנו בזה משהו. כל הרואה את העגל הנפלא הזה, הנראה רחוק במקום, השמיים רחוקים מהארץ, הוא מסתכל על התוצאות הטובות של ייפוי הכוח של הקישור של החלקים הרחוקים שבמציאות. כשהשמיים קשורים לארץ, כלומר כשהם מורידים מים ומורידים גשם על הארץ, זה מצוין, טוב לנו. והירידה וחסרון הטוב לעומת זאת, שיש ברפוי היחס, אם אין קשר, היחס הוא רפה, הוא חלש, בין השמיים לארץ, מה יקרה? לא ירד גשם, לא יהיה לנו מים, לא יהיו לנו מים. כן? היו שנים רבות בארץ ישראל, שכל שנה היו שואלים, ירד מספיק גשם, לא ירד מספיק גשם. היום ברוך השם יש לנו מתקני התפלה, אנחנו מוציאים גם מים מהים, אבל כל מי שזוכר מה זה היה, כשהיה שנה בלי מספיק גשם, כולם היו מודאגים. הייתה תקופה שרצו לקנות מים מטורקיה. אז כל מי שרואה את הקשר הנפלא הזה, ומסתכל על התוצאות הטובות, יבין שהמוחש, מה שאתה רואה, מה שאתה חש, מה שאתה יכול לגעת בו, איננו כי אם קו קטן אחד מכלל המציאות. כפי אותו הרושם שנוכל לקבל בחושנו, שהם כל כך מעטים וכל כך מצומצמים, כנגד האדירות של המצוי כולו. כלומר, אדם לומד מהגשם, שאם הוא ילך רק לפי הכאן ועכשיו, רק לפי מה שהוא יכול לראות ולהרגיש, הוא יפספס חלק גדול מהמציאות. כי אם החקלאי היה בודק את היכולת שלו רק לפי מה שהוא יכול להגיע אליו, בכל הדורות, כי היום יש תחזיות מזג האוויר, יש תצפיות, לוויינים, כל מיני דברים. אבל במשך כל הדורות, מה יכלו לדעת? מה, מישהו היה יכול לדעת אם ירד גשם 3 ימים מראש? מה פתאום? אין, היום יש כבר תחזיות יותר, תחזית של שבוע, לא בטוח, אבל יש תחזיות כי יודעים, יש לוויינים, רואים איפה עננים, איפה הרוחות, כל מיני דברים. אבל פעם, החקלאי לא היה יכול לדעת כלום, השמיים הם רחוקים. הוא צריך לבדוק מה המצב באדמה, מה המצב במה שהוא רואה, במה שהוא מרגיש, אבל זה לא יעזור לו. זה לא יספיק לו. אז הקדוש ברוך הוא מלמד פה את האדם שהוא צריך להבין שיש דברים רחוקים שהוא בכלל לא יכול להגיע אליהם. אבל הם משפיעים עליו. הם מרכזיים במציאות שלו, לא פחות ואפילו יותר ממה שהוא כן יכול להגיע. אז אומר פה הרב, ואז יזכיר, יבין האדם, שדווקא כל מה שיותר יגדל המרחק שלפי המראה החיצון, כל יוכל עוד יותר האגד להיות נדרש ונכבד. כלומר, האדם יבין מהעניין הזה של הגשם, שלפעמים דווקא הדבר הכי רחוק, הוא מחובר אליך, ואתה רואה כמה הדבר הרחוק מחובר אליך, זה בונה את החיים יותר מאשר דברים אחרים. כמו שהחיבור בין שמיים וארץ בעניין הגשם הוא כזה מרכזי, ואם אתה לא מבין שהדברים מחוברים, אתה לא תסתדר מבחינת החקלאות. כך אדם צריך להבין שיש שמיים רוחניים. העולם הרוחני הוא מרכזי לחיים שלו. אם הוא לא מחבר את העולם הרוחני, חיבור חזק לעולם הגשמי, לעולם החיים המעשיים שלו, הוא לא יצליח בעולם החיים, לא תהיה ברכה. כך הוא ממשיך הרב ומסביר, עד שהצד הרוחני, המקודש לשמיים שבחיי העם, הצד הרוחני, זאת אומרת, לימוד תורה, עבודה בבית המקדש, יבוא יהודי, אתם יודעים, באותם זמנים, יהודי יושב, למשל, בגליל, ישבו יהודים בגליל ועבדו בחקלאות וחיו את החיים שלהם. בית המקדש בירושלים, זה היה, אי אפשר היה להגיע בקלות. זה רחוק. זה כמה ימים טובים של הליכה, אפילו אם אתה לוקח עגלה, מה שהיה אז. כן? זה לא כזה פשוט. יש פה בעיה? מה נוגע לי בית המקדש? בית המקדש הוא שם רחוק, אני צריך לחיות את החיים שלי. אני צריך לעבוד, אני צריך לפרנס משפחה, אני צריך לבנות את החיים. טוב, אולי פעם בשנה, 3 פעמים בשנה, אם מישהו כן, עושה את כל המאמצים, אני אעלה לבית המקדש. אבל בחיים הרגילים, מה הקשר? אומר לנו התורה, לא. הכהן שהוא עובד בבית המקדש, הוא חלק מהחיים שלך. הצד הרוחני המקודש לשמיים שבחיי העם, הכהנים, שהוא מסודר על ידי סידור המתוקן של תרומות ומעשרות וכל הגורמים לו, כן, שאתה נותן לו תרומות ומעשרות, יהיה יפה, נקשר, תקשור אותו יחד עם הצד המעשי של הבקשות החברותיות היותר מורגשות. אתה רוצה משפחה, אתה רוצה חברים, אתה תצליח בכל זה על פי זה שאתה תומך בכהנים. הכהן יעבוד בבית המקדש, הכהן יבוא אליך וילמד אותך תורה, אם אתה תומך בו, אז למעשה אתה מחזק את כל החיים שלך. את כל מה שאתה רוצה. דיברנו על משפחה, דיברנו בפעם בשיעור הראשון, הרב דיבר על מה זה מיחס לא נכון למשפחה. אדם מחשיב את המשפחה, אבל הוא לא מתייחס נכון. בפעם השנייה כבר דיברנו על יחס נכון. כאן שוב, יחס נכון למשפחה נבנה על פי הקודש. ככה גם יחס נכון לחברה, כפי שנראה פה בהמשך. ובעבוד חשבון זה, אם האדם לא עושה נכון את החשבון, אלא הוא רוצה רק את הכאן ועכשיו, העין מתגבלת, העין של האדם מסתכלת בצורה גבולית, בתוך גבול קטן, מסגרת קטנה, רק באותו החוג, הכמות המצומצם שלפניה, אז יש לו בעיה. הנה הקשר הכללי הגדול, המכה את החיים, לומר להם גדל, שבראש הכל הוא הכוח של החפץ האלוקי לתכלית היושר הכללי. כן, יש פה נקודה, זה צריך להיות פסיק. כלומר, יש קשר גדול בין כל חלקי החיים, בין הרוחניות לבין הגשמיות, שהקשר הזה הוא דוחף את החיים קדימה. כן, הרב משתמש פה בביטוי על פי חז"ל. חז"ל אומרים שאין לך כל עשב ועשב שלא עומד על המלאך ואומר לו גדל. אז כך הוא אומר, הקשר הזה, החיבור עם הרוחניות, הוא זה שעומד, הוא המלאך שעומד על החיים שלך ואומר להם לגדול. וההשוויה האמיתית הנעימה והמתקבלת של כלל החיים, ההשוויה פה זה איזון. צריך איזון בחיים. החיים צריכים להיות מאוזנים, מסודרים יפה, בנויים נכון. אז כשזה נכון, כשהחיים נהוגים, כלומר מונהגים בצורה יפה, בצורה יפה על פי הרוחניות. אבל כשהקשר מתרופף, כשהקשר הזה לא בנוי נכון, החשבון הזה הולך לאיבוד, אז היא מתרופפת. כל המציאות של החיים, כל האיזון של החיים נחלש. אז אם הקשר נחלש, מה קורה? דבר ראשון, קורה דבר פשוט. פשוט, מאוד לא פשוט. השמיים נעצרים מלהוריד טל ומטר. אומר הקדוש ברוך הוא כאילו לאדם, אתה לא מבין את הקשר בין השמיים לארץ? אתה לא נותן תרומות ומעשרות, סימן שאתה אומר, הקודש הוא שם, רחוק. אני צריך עכשיו את הפירות האלה בשביל עצמי. זה מה שקשור אליי, זה שלי. למה שאני אתן לכהן? שבבית המקדש ידאגו לכהנים, זה רחוק ממני. בשמיים ידאגו לכהנים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את השמיים בתור הדבר מנותק ממך? אם השמיים מנותקים, אז אין לך גשם. עד שתבין שהשמיים כן מחוברים אליך. גם השמיים של הגשם וגם השמיים של עוד יותר עליונים, של הרוחניות. של הקדושה, של הכהונה, של התורה. אז אם הקשר הוא לא ברור לך, אז התוצאה תהיה שהשמיים נעצרים, השמיים לא מחוברים אליך. אז הם לא מורידים, תעל ומטה. אז זה השלב הראשון. כבר הבנו פה לימוד מאוד מאוד חשוב, שהקשר הרוחני צריך להיות חלק מהחיים. ככה בונים את החיים. הרב עוד מעט נבין קצת עוד יותר טוב את הבניין הזה. למה הכהן הוא כל כך חשוב לבניין החיים? אומר הרב כך, מצד החשבון נשקל כל דבר על פי ערכו לעצמו ועל פי פעולתו. יש שני ערכים לכל דבר בעולם. כל דבר במציאות. יש את הערך שלו מעצמו, לא משנה, עושה, לא עושה, משפיע, לא משפיע, יש לו ערך. כן? יש דבר קדוש. אנחנו לוקחים ספר תורה, אנחנו מכבדים אותו, מנשקים אותו, חייבים לקרוא בכל ספר, יש ברוך השם מקומות, יש שם הרבה ספרי תורה, לא קוראים בכל ספרי התורה. אבל הספר תורה נשאר קדוש גם אם אתה לא קורא בו. אבל יש גם עניין כמובן לקרוא בו. אז יש את הערך לעצמו ויש את הפעולה שלו. שני ערכים. אומר הרב, ערך הכהונה היא יקרה. חפצים יקרים הם הניגשים אל השם לעובדו. זה שהאדם הזה, הכהן הזה, הוא הולך לעבוד בבית המקדש, זה נותן לו ערך מאוד חשוב. מציאותם בעצמם היא נעלה ונכבדת, שראוי על הכלל להיות עוזר מחילו, מהרכוש שלו, למען ימצאו בו אותו החיל הטוב, אותם הלבבות הנאמנים והברים, הנושאים עין למשהו למעלה מכל חפצי האדם המגושמים. כלומר, כהן במצב אידיאלי, הוא אדם כזה, הוא הרי לא סתם עובד בבית המקדש טכנית, הוא קשור לבית המקדש, הוא מבין את הערך של בית המקדש. זה לא כל אחד יכול להבין בשלמות את הערך של בית המקדש. אבל הכהן שעובד שם, הם אנשים מאוד מכובדים. הם אנשים שמתאמצים תמיד לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ברגשי קודש של קדושה וטהרה, של חוכמה ושל ענווה, כל אחד לפי מעלתו. תבינו מה זה להגיע לבית המקדש. להגיע לבית המקדש לא מגיעים סתם. דוד המלך אומר, אני רוצה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אבל זה לא סתם, אני אבוץ לבית המקדש. צריך בשביל זה רגשי קודש, קדושה וטהרה, חוכמה וענווה. אז הכהנים בונים את עצמם כך. אז עצם הדבר שיש כהן כזה, זה שווה לתמוך בו. בלי שישפיע עליי כלום. גם אם הייתי יודע, לא היה לי כהן לידי, הייתי יודע שיש כהן כזה בבית המקדש בירושלים, נשלח לו את התרומות ומעשרות אם אני יכול, לתמוך בו. זה מה שהרב אומר, ראוי על הכלל להיות עוזר מחילו, כדי שיהיו בו אנשים כאלה. זה כבר משפיע. וכמו שבאמת בעם ישראל נוהגים לתת כסף לישיבות, יש כאלה מקומות שיושבים יהודים, לומדים תורה, והם לא מלמדים. לא, ודאי, צריך גם ללמד תורה. זה טוב מאוד, זה חשוב מאוד. אבל גם יהודי שיושב ולומד תורה, תמיד חכם גדול שיושב ולומד תורה לבד, בלי ללמד אף אחד, שווה לעם ישראל שיהיו אנשים כאלה. וכך היה נהוג במשך הדורות בעם ישראל, שלוקחים, פעם היו בימי התנאים, היו תנאים שלמדו תורה, ידעו את כל התורה כולה וגם עבדו ופרנסו את עצמם. אבל כבר הרבה דורות שאנחנו לא מגיעים למצב כזה. אם רוצים שיהודי יושב וילמד תורה, צריך לפרנס אותו. אז כך היו עושים במשך כל הדורות. היו הרבה פעמים, היה בן אדם, פעם ישראל היה מגיע לקצת רכוש, לאיזה עושר, איזה סכום כסף, הוא אומר, איזה יופי, יש לי כסף, אני אחפש תלמיד חכם שאני יכול לתמוך בו. ככה היו עושים. יש מפורסם בגמרא, יששכר וזבולון, שזה תומך בזה כדי שהוא יעבוד והוא ילמד תורה. אז כך מקובל בעם ישראל. למה? כי יהודי מרגיש שווה לי שיש פה מישהו שלומד תורה. וזה זכות בשבילי לתת לו ללמוד תורה, לאפשר לו ללמוד תורה. אז אם זה כך, אז ודאי שלכל עם ישראל שווה. אז עם ישראל מוציא, כאילו, מהכיס שלו, כן? מהרכוש שלו, מהמשק, את התרומות ומעשרות, קודם כל כדי שהכהנים יהיו. עצם הדבר שיש כהנים בעם ישראל. תגידו, לא עומדים בזה? יש שני דברים מעניינים. קודם כל, ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי כותב בספר הכוזרי דבר נפלא. הוא אומר, תראו מה עשה הקדוש ברוך הוא. הוא חישב מראש, הוא ידע מראש, שעם כל המצוות התלויות בארץ, כל התרומות ומעשרות, ושמיטה, ויובל, וכל מה שיש, עם ישראל לא יפשוט את הרגל. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אז לא צריך להיות מודאגים, אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא שזה יסתדר. אבל יש גם דבר יותר חשוב, וזה אותו עיקרון שאמרנו פה. סיפרו לי שבזמנו, כשהוקם לראשונה יישוב עצמונה, עצמונה הוקם עוד בסיני, לפני הנסיגה מסיני, ובאו היהודים האלה והקימו יישוב, אז היה יישוב עם חקלאות ועם אנשים שהתפנסו, אבל אמרו, לא, אנחנו רוצים להיות יישוב אמיתי, יישוב אמיתי, יש בו גם ישיבה. ישיבה, כולל, אנשים שישבו וימדו תורה. אמרו להם, תראו, אתם רק התחלתם עכשיו, קודם כל, תתבססו, תרוויחו כסף. כשיהיה לכם כסף, אז תוכלו לקחת חלק מהכסף ולשלם לאנשים שילמדו תורה. אמרו, לא. יישוב, אין יישוב בלי לימוד תורה. יישוב הוא מצד אחד אנשים שעובדים ומתפרנסים, והם דואגים שחלק מהכסף ילך תמיד ללומדי תורה. אנחנו מהתחלת היישוב רוצים. רוצים שיהיו לומדי תורה. וכך הם עשו. ברוך השם, היישוב, כן, עצמונה כבר, היום יש לו שני יישובי בת, אחרי הגירוש שהיה מגוש קטיף, גם בנווה, מצד אחד, במערב, וגם שומריה במזרח, הם שני יישובי בת של אנשי עצמונה, וברוך השם, היישובים מצליחים. יישובים יפים. אז קודם כל, עצם הדבר שיש תורה בעם ישראל, יש כהונה בעם ישראל, יש קדושה בעם ישראל. עכשיו ממשיך הרב, וכמובן הצד השני הוא הפעולה שפועלים אנשי קודש, ודאי שזה חשוב, שעליהם עבודת הקודש מוטלת. יש אנשי קודש שהם באים ומלמדים תורה. הפעולה שהם פועלים על הכלל כולו בתיקון המידות והמעשים, בהתיישבות הדעות והמושגים, הדברים האלה ברור שהם מטיבים את החיים האהובים וממשיכים ברכתם לחיי הנצח. אז בוודאי שצריך לא רק לדאוג שיהיו תלמידי חכמים שישבו בשקט וילמדו, אלא יישוב צריך רב שיפסוק הלכות, שידריך, שילכו אליו, ישאלו אותו ו... יקבלו ממנו הדרכה איך להתנהג ואיך לעשות. צריך רבנים שמלמדים, אז גם זה שייך לכהנים. כן? ספתי כהן ישמעו דעת, בתורה יבקשו מפיו. אז יש פה את שני הצדדים, את הכהונה הקדושה מצד עצמה, והכהונה מצד הפעולה שלה. אז אומר הרב, כל זה כמובן במצב תקין. שזאת הסיבה לתת תרומות ומעשרות. עכשיו אנחנו מבינים יותר למה התרומות ומעשרות הן כל כך מרכזיות. כל מה שהרב אמר שיש קשר בין השמיים והארץ, יש קשר, לכן אם אדם לא נותן תרומות ומעשרות, אין גשם. כי אדם לא מבין, חסרה לו הבנה של שני דברים יסודיים. א', חסרה לו הבנה של החשיבות של עצם המציאות של אנשי תורה, של אנשי קודש בעם ישראל. ובית חסרה לו כנראה גם ההבנה של הפעולה של אנשי הקודש, אחרת הוא לפחות היה בא ואומר, טוב, אני לפחות אתן למי שמלמד אותי. אבל אם הוא לא נותן תרומות או מעשות, הוא לא מבין לא את זה ולא את זה. אז מה קורה? אחרי שהגשם נפסק, אומר הרב, הביטול הבא לתרומות ומעשות, בשביל היעדר ההכרה, הוא לא מבין. הוא לא מכיר, קודם כל, של ערך החפצים כשהם לעצמם, שהוא לא מבין את עצם הצורך בקודש, את הערך של הדבר בעצמו, לעומתו, היוקר הווה. למה זה לעומתו? כי זה תולדה, תוצאה, ממניעת יושר הערך, מהערכה הוגנת על החומרים הנצרכים לאדם. אומר הרב כך, וזה לימוד מאוד מרכזי ומאוד חשוב. למה יש התייקרויות לא טובות? למה דבר נהיה פתאום דברים נהיים מאוד יקרים? כי לא מתייחסים לדבר על פי הערך האמיתי שלו. אז המחיר יכול לעלות, לרדת, להשתולל. יש, לכל דבר יש ערך אמיתי. מאיפה מגיע מצב כזה שמתייחסים לדברים לא על פי הערך האמיתי שלהם? זה מגיע מהמחלה שהיא נמצאת בראש סדר עדיפויות. אדם לא מעריך את הקדושה. הוא לא מבין את הערך של הקדושה. אם הוא לא מבין את הערך של הקדושה, אז גם הערך של החיים המעשיים לא יהיה מובן אצלו. זה דבר מאוד פשוט. אם יש לאדם סולם, סדר עדיפויות, סולם ערכים, אז הוא אומר, זה הכי חשוב, וזה פחות, וזה פחות, כך הוא ממשיך להסתכל גם בחיים המעשיים. יש דבר שהוא מאוד חשוב, יש דבר שהוא פחות חשוב, כל דבר לפי הערך שלו. אבל אם האדם לא מתייחס לחיים בכלל בסולם הערכים, אין אצלו סולם הערכים. אני רוצה את שלי, אני רוצה את הפירות שלי, אני לא אתן לכהן. אין לו סולם ערכים. אז ממילא, גם לחפצים המעשיים הוא מתייחס ככה. הדבר הזה, מה אכפת לי מה הוא שווה בשוק? אני רוצה עבורו כך וכך כסף. זה שלי, מותר לי לדרוש כמה כסף שאני רוצה. כי אין לו ערך, אין לו סולם ערכים, אין לו יציבות. אז ממילא המחירים מתחילים להשתולל. ושלב שני, ומצד טוב, היוקר הווה, כן, שהוא תולדה ממניעת יושר הערך, מהערכה הוגנת על החומרים הנצרכים לאדם, זה השלב הראשון. והשלב השני, מצד הפעולות שאינן ארוחות כראוי, לא מעריכים נכון גם את הפעולות של האנשים. אז מה קורה? השכר עבד. הפועלים לא מקבלים שכר הוגן. כי הפועלים בכללם הנונים אל הכלל את עבודתם, אינם מקבלים את שיווי פעולתם, המלם כראוי. למה זה קורה? למה אפשר לעשוק פועלים, לא לתת להם שכר מתאים? שוב, כי אין סולם ערכים. מפני הבלבול הכללי שבערכן של הפעולות. למה יש בלבול כללי בערכן של הפעולות? כי הכל פצוע בראשיתו מצד הפעולות היותר עליונות והיותר כלליות שאיבדו את ערכן. מאשמת השעת העיניים מבלי לראות נכונה. כן? זה מצב מאוד יסודי, דבר שמאוד חשוב. זה מה שהוא מלמד אותם. אם אדם יש לו ערכים, והערכים מתחילים מהקודש, אז יש ערכים גם בחום, יש ערכים גם בכסף, יש ערכים ביצור, בחומרים ובשכר העבודה. כשאדם אין לו ערכים, אז לא רק איבדנו באופן אישי את תחום הקודש, איבדנו גם את תחום החול. גם תחום החול משתולל. בן אדם גם כן אין לו בסיס יציב. ולך תדע, עוד מעט נראה מה קורה לחיים, זה כבר גרוע מאוד, כן? תראו לעצמכם מצב כזה, במצב לא של היום. אין גשם, המחירים משתוללים, המשכורות מאבדות את הערכן, ושמע, בן אדם בלחץ, איך אפשר לחיות ככה? אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לרוץ לחפש פרנסה, לא, אומר לו הרב, על פי חז"ל זה לא מה שאתה צריך לעשות. הכל בא אליך מהקדוש ברוך הוא, כי אתה לא מתחיל בראש הנכון. אתה לא מבין את הערך של הקדושה, לא נתת תרומות ומעשות. זה לא אומר שבן אדם לא צריך לחפש עבודה. אם האדם חס וחלילה אין לו עבודה, אין לו פרנסה, הוא צריך לחפש עבודה. אבל צריך להבין פה את החשיבות של העולם הרוחני לגבי כל המציאות המעשית. עולם הרוחני, כמו שאמרנו, לא מנותק, השמיים לא מנותקים מהארץ. עכשיו הרב ממשיך, ויש פה משהו מאוד מאוד חשוב. אומר הרב כך, מצב אידיאלי, חיובי, כשהחיים מסודרים, מה זה נקרא כשהחיים מסודרים? כשההשפעה הרוחנית נוטלת את חלקה כראוי לה. כן? באמת, אדם יודע את החשיבות של הקדושה, והוא נותן את החלק של הקדושה, נותן תרומות ומעשות. וכל עניין נערך לאשורו, כל דבר מקבל ערך אמיתי. אז מה קורה? המידות מתיישרות. במצב כזה זה פועל על האדם שיש לו מידות טובות. אדם שמעריך את עולם הקדושה, הוא לא רק פסיבי. הוא לא רק מוציא כסף מהכיס ונותן לכהן, לבית הכנסת, למה שיהיה. אם הוא מעריך את עולם הקדושה, הוא גם רוצה להתקרב לעולם הקדושה. טוב, אני לא רב, אני לא כהן, אבל אני יכול לתקן את המידות שלי, אני יכול ללמוד מהתורה מה לעשות. אם המידות מתיישרות, מנוחת החיים של השלווה הטובה מתגברת. והחשבון השקט של תמצית החיים מצוי בליבו של אדם. אדם שיש לו מידות טובות, שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הפוך ממה שראינו לפני שבועיים, שאדם מחפש את טובת המשפחה שלו והוא שונא את כל האחרים. אדם רגוע, למה הוא רגוע? יש לו מידות טובות. מה, אני אכעס על מישהו? אני אלך להתייחס למישהו אחר בצורה לא מוסרית? ובכלל, יש לי אמונה בקדוש ברוך הוא. אז נכון, יש דברים שצריך להתעמת, שהם קשים, צריך לעבוד, אבל אדם שקט. הוא יודע מה את תמצית החיים. כן? תמצית החיים זה אומר האמונה והערכים התורניים. ואין שדה החיים נראה ככיכר המלא מהומה. יש שדה של החיים. אדם יוצא לעבוד בשדה של החיים. אם האדם לא רגוע, הכל בלגן. יש מהומה בכל. בלגן, זה רץ לפה, זה רץ לשם, זה עושה כזה. לא. אם בן אדם יש לו מידות טובות ויש לו אמונה, הדברים נעשים בצורה נעימה. הדברים לא נעשים בבלגן. ואז יש לו בית, השדה של החיים, נראה כבית המלא שקט, יישוב הדעת וקורת רוח. אנשים רגועים. ואז הכוחות עוזרים זה את זה למצוא כל אחד את מחסורו. כשאנשים רגועים והם לא מרגישים שכל אחד מתחרה בשני, שכל אחד צריך לחטוף מהשני, אז אם בן אדם חסר לו, אז אחרים עוזרים לו. אז יש מי שיכול לעזור יותר, יש מי שיכול לעזור פחות, אבל רואים את זה, קהילה מתוקנת, יש תשומת לב, ויש יחס חברי בין האנשים, ואם מישהו חס וחלילה קרה לו, קראתה לו איזו תקלה, וכרגע הוא בלחץ, אז כולם יעזרו לו. נכון? ככה זה קורה בקהילה טובה, בקהילה נורמלית, בעם ישראל. במה זה תלוי? זה תלוי בזה שאנשים יהיו עם מידות טובות. זה תלוי שיהיה לאנשים ביטחון בקדוש ברוך הוא, שגם אם אני מוציא מהאוכל שלי או מהכסף שלי, לא יהיה חסר לי אחר כך. אם בן אדם לחוץ, אז הוא אומר, לא, מה פתאום, אני לא יכול לתת למישהו אחר, מה יהיה איתי? אולי יקרה לי גם כן מה שקרה לו. אדם לחוץ כל הזמן, הוא לא רוצה לתת לאחרים. אז אם המצב תקין ומכירים את הערך של הקדושה, אז יש לנו פה תיאור של חיי קהילה טובים, חיוביים, יש שלווה, יש עזרה הדדית. אבל אם לא, אבל כשהוא כפתור, זה ביטוי של פסוק, שיש פה אי סדרים, יש פה מצב שמתחיל מהראש, המובן העליון של החיים נטשטש, לא מבינים את הערך של הקדושה, אז היושר הכללי ירד. כן, יש פה מציאות שאנשים כבר לא מעריכים את הישרות, לא מעריכים את המוסר, והמשפיעים הראשיים, הכהנים שאמורים ללמד תורה, כולם נחבא מעושק משפטם. כלומר, באמת חייבים לתת, זה חובה של התורה, זה לא רק עניין מוסרי יפה לתת תרומות ומעשרות. אם לא נתנו תרומות ומעשרות, אז זה ממש גזלה. כתוב בגמרא, אדם שלא נותן תרומות ומעשרות, שהוא חייב לתת, אז הוא גזל את דמי הכהן. לא מכהן מסוים, מכל הכהנים. אז יש פה בעיה, כי באמת כל המשפט הזה של הכהנים הוא נאגד באגד לאומי, הוא קשור לכל העם, כמו שלמדנו קודם, שכל הדברים קשורים יחד, וכוח יושר אמיץ וחזק של ברית אלוקים, ברית מלך עולם. כך נקרא העניין של מתנות כהונה, נקרא בפסוק ברית מלך עולם. אז אם זה מקולקל, אז אי אפשר שיהיו החיים מתרועים בצביונם הראוי. כאן כבר לא יכול להיות שיהיו לנו חיים שקטים, חיים נורמליים, חיים טובים. כי אם הם מתגלים בתואר של מהומה, כל אחד נעשה חטיבה בפני עצמו ורץ אחרי ביצעו. כן, הנה, עכשיו רואים את התוצאות. רצים, רצים אחר פרנסתם. למה רצים אחר פרנסתם? כי כל אחד אומר, אין מי שיעזור לי. הקרות אלוהי בי, למה אין מי שיעזור לו? כן, קהילה. כן? כל אחד בלחץ, בבהלה, כי אין לו אמונה. אז הורדנו את העיקרון של הקדושה מהחיים. אז אדם מבוהל. בעומק נפשו הוא חש כאילו כל החיים סביב עם אויביו מבקשים להשמיד ממנו את מה שהוא חפץ. כן, הוא יביח על חשבוני. הוא, בן אדם לחוץ, הוא לחוץ כל הזמן, הוא אפילו לא יודע מי באמת אויב שלו. אבל בטח כולם רוצים לקלקל לו. זה לחץ מתוך זה שאין לבן אדם חיים של ערכים, חיים יציבים. ויותר מזה, מה שהוא חפץ איננו מתברר יפה לעצמו. הוא לא יודע באמת מה הוא רוצה. מה, בן אדם שחי חיים חומריים, יש שם לשכן שלי יש מכונית חדשה, גם אני רוצה מכונית חדשה. אתה צריך מכונית חדשה? המכונית הקודמת לא טובה לך? אתה באמת יודע מה שאתה רוצה בכלל? כן? מה שהוא חפץ, מה שהוא רוצה, הוא לא יודע, זה לא מתברר יפה אפילו לעצמו. כי אם, איך הוא מחליט? הרי הוא רואה על המחזה החיצון של החיים שהכל רצים, הכל המילים, חוטפים, וכונסים כפי כוחם, אף הוא אומר לעשות כן. אתם מבינים מה יוצא מזה? מצב שבן אדם כל הזמן לחוץ. צריך לרוץ. אין מנוחה. זה מצב נוראי. זה מצב שבן אדם מרגיש שהוא צריך לעבוד שעות על גבי שעות. מה? משפחה? אין זמן למשפחה. אני צריך עוד, אני צריך להמשיך בפרנסה ובכל. אני ראיתי את זה פעם בצורה חריפה. לפני הרבה שנים הייתי במילואים במסגרת שהיינו עושים שמירות בירושלים לעזור למשטרה. אז נתנו לנו אפשרות של בחירה, לבחור, היו שלוש משמרות ביממה, היינו ישנים בבית, מגיעים למשמרת של 8 שעות, צריך להגיע לפני ואחר כך להחזיר דברים, בסדר, אז יותר מ8 שעות, אבל נתנו לבחור, היו 3 משמרות ביממה, 2 משמרות ביום, משמרת בוקר ומשמרת אחר הצהריים, ומשמרת לילה. ואני התפלאתי, מי לוקח משמרת לילה? טוב, יש אנשים שאוהבים את הלילה. אבל באופן כללי היה מדובר באנשים מבוגרים, זה היה מסגרת לאנשים מבוגרים ונשואים עם משפחות בדרך כלל. מי לוקח משמרת לילה? אז במשך הזמן הבנתי. כל העצמאים לוקחים משמרת לילה. למה? מי ששכיר, אז ברוך השם במדינת ישראל יש חוק שאדם שיוצא למילואים מקבל משכורת. כן? לא יכול לעשות לפטר אותו, והוא צריך לקבל משכורת כאילו שהוא עבד. אז אלה שהיו שכירים, לא הפריע להם, יכלו לקחת משמרת יום, לא ללכת לעבודה, ואחר כך בלילה חוזרים הביתה עם המשפחה, ואז הולכים לישון. בבוקר קמים שוב, הולכים גומרים וממשיכים במילואים. אבל מי שהיה עצמאי, למשל, דיברתי עם בעל חנות, הוא אומר, אני לא יכול לסגור את החנות. אמרתי לו, למה אתה לא יכול לסגור את החנות? מה הבעיה? החנות שלך. הוא אומר, ואם יבוא מישהו לקנות, או יחשבו שהחנות בכלל נסגרה, אני אאבד את הפרנסה. הוא כל הזמן בלחץ. הם היו לוקחים משמרת לילה ועובדים ביום. ובקושי איכשהו ישנים, מוצאים מקום, מוצאים קצת זמן בתוך היממה לישון קצת. עושים כפול. גם עובדים ביום, גם עושים את המשמרת של המילואים בלילה, כי זה לחץ. אי אפשר לוותר, אי אפשר להפסיק. בן אדם לחוץ. זאת בעיה. זה פוגע בכל מסגרת החיים. עכשיו, אומר הרב יותר מזה, כמו שכולם, הוא רואה את כולם, רצים, חוטפים, כן? עמלים, חוטפים, קונסים כפי כוחם, כל אחד רוצה לחטוף מה שהוא יכול. אבל גם אחרי שהוא רץ, אין כאן מנוחה. הוא לא מגיע למשהו. הוא רץ, הוא רץ היום, הוא רץ מחר, הוא רץ ביום אחרי מחר, הוא ימשיך לרוץ כל הזמן. הוא ישיג פעם משהו? מי אומר שהוא ישיג? כן, יש אולי בודדים שיגיעו לאיזשהו עושר, יעביחו הרבה כסף, וגם אז הוא לא מפסיק. בהרבה מקרים. אז אין כאן מנוחה, וממילא אין מנוחה פנימית, אין מנוחת נפש, וממילא אי אפשר כלל שיהיו המבוקשים מתמלאים. אם אין מנוחת נפש, אז בן אדם לא מגיע למטרה. מבוקש, כלומר, המטרה, השאיפה שלו. השאיפה לא, לא, הוא אף פעם לא יגיע לשאיפה, הוא כל הזמן ימשיך לרוץ. וכל אחד מקלקל את דרכיו של חברו, זה עדיין המבט. הוא יעשה לי והוא יחטוף לי, ואם אני לא פותח, אז מישהו אחר ייקח את העבודה. הרי כאן, שתי כלכלות. מה שבני אדם רצים אחר פרנסתם, והיה ראוי להם ללכת, לא לרוץ, בשובה והשקט. מה זה ללכת? לאט? לא, בזריזות של גבורה. כן? אדם שרציני, אבל לא לחוץ, לא מבוהל, אז הוא הולך מהר. הוא יודע מה שהוא עושה. אדם שרץ, הרבה פעמים, כשאתה רץ, אתה לא שם לב מה קורה מסביב וזה, אתה מתנגש, אתה יכול ליפול. אדם שרוצה לעשות דבר בצורה רצינית, הוא הולך בזריזות. זאת ההגדרה. אתה רואה לפי העניין, בדיוק, יש פעמים שצריך לרוץ. אבל הכוונה היא שריצה באה מתוך בהלה, והליכה בזריזות של גבורה באה מתוך הבנה פנימית, מתוך שקט פנימי. זריזות של גבורה הממלאת את הנפש קורת רוח. אדם שהוא כזה, שהוא רגוע ממפנים, והוא מזדרז מתוך רצון לעשות את הדברים בצורה טובה, אז הוא מרגיש טוב מבפנים. לעומת זאת, מי שרץ במרוצה, המרוצה ממררת את החיים ומחשכת את העיניים. זה מקלקל. זה מקלקל עוד יותר לנפש של האדם. אז זה הקלקול הראשון, שאנשים רצים אחר פרנסתם מדי יקרה. כלומר, הם לא צריכים להתאמץ, לא כתוב מתאמצים יותר כדי להתפנס, אלא כתוב רצים. והריצה הזאת היא לא לטובתם. היא לא לטובת הנפש. היא לא לטובת החברה. היא לא לטובת החיים. ועכשיו יש קלקול שני, ממילא הכלכלה השנייה סמוכה לה, ואין מגיעים. הם לא מצליחים. אם בן אדם עושה דברים בצורה של זריזות, בצורה אמיתית, אז הוא ממהר והוא מגיע. אם אדם רץ, הוא אף פעם לא יגיע. בדיוק כמו שהרב הסביר קודם, זה מה שהוא מתכוון, הוא כבר הסביר את זה. כי הם בעצמם אף פעם לא יגיעו לשלמות, לא יגיעו להרגשה שהם השיגו את מה שהם רוצים. אז לכן, הבעיה היא שהם רצים ולא מגיעים. אומר הרב, וכל זה מפני החיסרון של המבט האמיתי. המבט האמיתי רק שאינו יכול להתגבר כי אם על ידי ההשפעה של האמת העליונה, שהיא תוכל לחול רק בהישרת המשקל הכללי לעומת נושא דגלה. כלומר, האמת העליונה אומרת לנו ומסבירה לנו שאנחנו חיים על פי הקדושה. ממילא אנחנו מעריכים את אנשי הקדושה, אנחנו יודעים שהכל מחובר ביחד, אנחנו שמים את הדברים האלה בראש החיים, שהיא בישראל, בעם ישראל, בהגעת התעודה של שמירת חוק התרומות ומעשרות. כן, ככה מגיעים למטרה של שמירת התרומות ומעשרות. עכשיו אני רוצה להוסיף לכם פה משהו מאוד חשוב. אמר לנו הרב טאו שליטה, שיש בתוך הדברים האלה של הרב קוק זצ"ל הסבר לתופעה מאוד מצערת שקיימת בימינו. יש, ידוע שיש גם במדינת ישראל וגם במדינות אחרות, אחד מגורמי המוות גדולים ביותר הוא תאונות דרכים. כל הזמן מדברים איך מקטינים את כמות תאונות הדרכים. תראה, כל אחד מאיתנו שנוסע בכביש רואה שאנשים שנוסעים בכביש כל הזמן ממהרים. בן אדם צריך, פה הוא נתקע, הוא אומר, אוי, נתקעתי מאחורי איזה מסעית, אני צריך לעקוף. פה יש מקרים קיצוניים, אתה נוסע בכביש גדול, כמו כביש ירושלים, תל אביב, אתה רואה מישהו ככה שמתפטר בין הנתיבים, כל פעם מחפש לעצמו איזה חור, שהוא יוכל להגיע יותר מהר. יש לי קרוב משפחה שנסעתי איתו לפעמים מירושלים לתל אביב, הוא מכניס את הרכב שלו למסלול הימני, נוסע פחות מהמותר בניגוד לכולם, ונוסע שם בשקט ולא מנסה לעקוף, לא מנסה שום דבר. אז הוא מגיע כמה דקות יותר מאוחר, אבל בצורה הרבה יותר בטוחה. כולנו רצים. כולנו לחוצים. כולנו צריכים להגיע יותר מהר, אתה צריך עוד כמה קילומטר לשעה, ועוד אי אפשר להתעקע פה, וצריך למהר שם, וצריך לעקוב שם, וצריך את זה. כשזאת ההגשה הפנימית, יש הרבה יותר תאונות דרכים. אם בן אדם מנסה פה ומנסה שם, והוא לחוץ, והוא קצת עצבני, וזה גורם לתאונות. זה הגורם האנושי שגורם לתאונות. אז הרצים אחר פרנסתם ואינם מגיעים, הוא מזיק לא רק לפרנסה, אלא הוא מזיק לעצם החיים. והוא גורם גם חס וחלילה לאסונות. ובסופו של דבר, הפתרון היחידי הוא שאנשים ילמדו איך להיות רגועים. כדי ללמוד איך להיות רגועים, צריך ללמוד פה מדברי מרן הרב קוק זצ"ל, איך לבנות את החיים נכון עם הקדושה בראש, עם סולם ערכים נכון, וכך אפשר לבנות מבנה של חיים עם, שיש בפנימיותם מידות טובות. כן, כל הדברים האלה הם התמונה שלנו, איך בונים חיים גם אישיים, משפחתיים, וגם חיים חברתיים. עד כאן להיום.